שלום וברכה, בוקר טוב, שבוע טוב וחול. הנה. ואחרי חשבתי לעצמי שאולי יהיה נכון היום להתחיל לדבר על חג השבועות ועל לברך כמה יסודי יסודות של היהדות לגבי מתן התורה. ואני רוצה לפתוח במשפט שמובא במסכת מגילה, מסכת מגילה בדף ט"ו, משפט שהוא מאוד קל להבנה ברמת המילים, אבל מאוד 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 קשה להבנת העומק של הדברים. ואמר רבי אלעזר אומר רבי חנינה, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. הגמרא אומרת, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. תראה, אני מבין שבעיה שאתה אומר משהו, צריך לצטט את המקורות שלך. וזה חשוב, זה גם חשוב ברמת המוסר, שאתה אומר שמה שאתה אומר זה לא בממך, ואתה מצטט. זה נכון גם ברמת היושר האינטלקטואלי, וזה נכון כי זה מחבר אותך לדברים יותר עמוקים, לאנשים אחרים שאמרו דברים טובים. לכן זה טוב, האומר דבר בשם אומרו זה טוב. אבל מכאן לבוא ולומר, שאומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מה, רק בגלל שציטטת מישהו, אז זה מביא גאולה? זה שאלה גדולה. למה המשפט נוקט עמדה כל כך כל כך חריפה, כל כך גדולה? זאת השאלה הראשונה. שאלה השנייה, שאני רוצה לפתוח איתכם, זה שאלה שמובא במסכת אבות. במשנה במסכת אבות, בפרק ג' משנה ה', תלוי לפי המהדורות, מובא שם גם כן משנה שהיא מאוד קלה להבנת המילים, אבל מה עומק הדברים? רבי דוסטאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר, טוב, שם המשנה היא מצטטת מקורות, היא אומרת זה רבי דוסטאי שהוא הבן של רבי ינאי, והוא אומר את זה בשם רבי מאיר. נו, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כל מי ששוכח דבר אחד ממה שהוא למד, כאילו מתחייב בנפשו, זאת אומרת כאילו חייב מיתה? מה אתה, אתה רציני? אבל כולנו שוכחים. מה, אני צריך עכשיו לזכור את כל פרט ופרט שלמדתי? אבל, כן, אבל לא. מה, אני לא שוכח? אומרים בתפילות שלוש שנים מהכיבורים, שאין שכחה לפני כיסא כבודיך. אז זה, אז לפני כיסא כבודיך אין שכחה, אבל אני שוכח, נו מה? מה זה הדבר הזה? ועוד המשנה, היא לומדת את מה שהיא לומדת, על סמך פסוק, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה לא מובן, ממש לא מובן. א', איך זה שאני מביא את המקורות שלי, אומר דבר בשם אומרו, זה מביא גאולה לעולם, ומה זה הדבר הזה, שכל השוחר דבר אחד במשנתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. אלו הם שני השאלות שננסה לעמוד עליהם, בסוף העניינים שלנו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אני עכשיו פותח. אם מישהו גוי, לא מכיר יהדות, בא ושואל אתכם, תגיד לי, מה זה היהדות? במה יהודי מאמין? מהם העקרונות של היהדות? שאלה טובה, שאלה מצוינת. ובשביל לענות עליה, בא רבנו הגדול, הרמב״ם, וכתב לנו את 13 העיקרים. 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם. מצוין, כן, מצוין. נו יאללה, בעל פה, תצטטו לי את 13 העיקרים. יאללה, יאללה. אפשר להיעזר בשיר יגדל אלוהים חי, שרים בשבת, נו. זה לא כזה פשוט, אה? 13 עיקרים, זה הרבה. זה הרבה. אז בגלל שזה הרבה, אז באו אנשים אחרי הרמב״ם, וניסו לצמצם. למשל, רבנו יצחק אברבנאל, אצלו זה לא 13 עיקרים, זה 10. יותר טוב. ואחרי זה, באו אנשים וצמצמו עוד. בא רבנו חסדאי קרסקס. רבנו חסדאי קרסקס בספרו ספר העיקרים, בספרו אור השם, בא ואומר שאין עשרה, יש שישה. שישה יותר קל, אבל עדיין יותר מדי. לכן בא תלמידו רבי יוסף אלבו בספר העיקרים ואומר, לא, אתה יודע מה, יש שלוש. יש רק שלושה עקרונות שעליהם אפשר להעמיד את כל היהדות. מה הם? האחד, תורה מן השמיים. השני, שכר ועונש. והשלישי, מציאות השם. שלושה עיקרים של רבי יוסף אלבו. טוב, זה קל לזכור, שלוש זה בסדר. רק שיש בעיה אחת, שיש אנשים שאמרו שזה יותר מדי, ורצו לצמצם את כל היהדות בעיקר אחד. אז אם היינו צריכים לצמצם מתורה מן השמיים, שכר ועונש ומציאות השם, לתורה אחת, ליסוד אחד, מה הייתם בוחרים? אתה אומר אלכס תורה מן השמיים, אבל אני נוטה להסכים איתך, רק צריך להסביר למה. שכר ועונש לא יכול להיות עמוד התווך של היהדות, מסיבה אחת פשוטה. כי שכר ועונש זה לא יהדות. זאת אומרת, זה לא רק יהדות. שכר ועונש זה נתון קבוע במציאות, בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה עצם העובדה שלכל מעשה יש תוצאה, זה לא דווקא יהודי, זה נכון מאוד ליהדות, אבל זה לא דווקא יהודי. כשאתה שם יד במים, היא רטובה, נקודה, שכר ועונש. לכן זה לא יכול להיות העיקר של היהדות. זה עיקר, אבל בעולם כולו. מציאות השם? איך אפשר להעמיד כיסוד היסודות דבר שאתה לא מבין אותו? הרי אי אפשר להבין מה זה מציאות השם. אין, אי אפשר. לכן מה, אתה תעמיד את כל היהדות על רגל של משהו שהוא לא מובן? לכן אין ברירה, אלא להגיד שהדבר שהוא היסוד של כל היהדות כולה, זה תורה מן השמיים. עצם זה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו מן השמיים, זה היסוד של כל היהדות. הווה אומר, אם זה לא נכון שדיבר איתנו הקדוש ברוך הוא, כל השאר נופל. כל השאר נופל. וכאן צריך להבין דבר אחד מאוד פשוט. אנחנו מאמינים בתורה מן השמיים. אבל מה זה אמונה? אמונה במושג הנוצרי של המילה זה כאילו דבר שאי אפשר להוכיח שכלית. הנוצרים אומרים, יש משפט בלטינית, אני לא זוכר את המשפט בלטינית, אבל הם אומרים שאיפה שנגמר השכל מתחיל האמונה. כאילו זה מנוגד לשכל לגמרי, מה שאתה מאמין בו. כן, הזאת היא בתולה, אבל היא ילדה. מנוגד לשכל. בעוד שלפי היהדות, האמונה זה בא מהמילה אמן. אמן בא מן המילה אמת. כשאני מאמין במשהו, זה בגלל שהוא יתברר אליי כאמת. עכשיו, איך דבר יכול להתברר לי כאמת? משני סיבות. או שביררתי אינטלקטואלית והגעתי למסקנה שזה אמת, או חוויתי את אותו הדבר. החוויה הקיומית היא גם הוכחה. עכשיו שאמרתי את כל זה, צריך להבין, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי במאמר ראשון, בפסקה ממתת, אומר שכשבא משה רבנו 400 שנה אחרי אברהם אבינו, הוא תורך ואומר שהגיע העולם למדרגת הבנת מדעית מאוד מאוד גדולה, והמצרים היו בהייטק של המדע. עכשיו, למה רבי יהודה הלוי הוא מסביר לנו את זה? למה זה חשוב לדעת שכשמשה רבנו, העולם המדעי המצרי הוא מאוד מפותח? זה מאוד חשוב להבין, כי הרי מי שחי בהתפתחות מדעית גדולה, מאוד מאוד קשה לו למכור לו לוקשים. ואני חוויתי את זה על בשרי. ואני לא חושב שאני היחיד, אני חושב שכל האבות, דורי דורות, חוו את זה, והבינו שפתאום הילד, ילדה שלהם, גדל. הנה השבת, במאמץ אדיר, להראות לביתי בת הארבע, שאני קוסם על, באתי ועשיתי לה את, תפשתי לך את האף, הנה הוא פה, ואני אוכל אותו. הנה, תפשתי לה את האף. עד שהיא מסתכלת אליי, ואומרת לי, לא בצחוק בכלל, אומרת לי, אבא, האף פה, מה אתה מבלבל? הנה, הוכחה, הוכחה מדעית. עשיתי ניסוי אמפירי, אומרת לי הבת שלי בת הארבע. עשיתי ניסוי אמפירי, בדקתי בפרצוף של אח שלי, ראיתי שיש מובלה פה, ואתה קראת לזה אף. אחרי זה בדקתי בפרצוף של אחותי, וראיתי שיש פה מובלה, וזה אף. ובדקתי אצל אחותי עוד אחד, ויש פה מובלה. ואני בדקתי בעצמי, ופה אני רואה, מרגיש שיש לי את המובלה, ואתה אמרת זה אף. לכן, האף שלי פה, ואם הוא פה, הוא לא ביד שלך. אז אתה משקר. הנה, הוכחה מדעית. לכן מאוד קשה למכור לוקשים לבת ארבע. כי זהו, היא הגיעה כבר להבנה מדעית ברורה על כל מיני דברים. לכן רבי יהודה הלוי אומר, העולם הגיע להבנות מדעיות חבל על הזמן. לכן, אם אתה תרצה למכור לעם ישראל לוקשים, זה לא ילך לך. ועוד דבר צריך להבין. יש אנשים שבאים וטוענים שבסיס האמונה היהודית זה לפי הניסים שחולל הקדוש ברוך הוא. ממש לא. ממש לא. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ח' בהלכה א', משה רבנו, אני מצטט, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. למה? שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלעד וכישוף. אולי זה שטויות, אולי זה סתם איזה קוסם גדול. אלא כל האותות שעשה במדבר לפי הצורך עשה. לא להעביר ראייה על הנבואה. כל האותות שעשה משה זה סתם למלא איזה צורך. צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים, ביצה מתוכו. צריך לנו למזון, הוריד לנו את המן. צמו בקלעים האבן. כפרו בו עדת קורח, בלע אותם הארץ. וכן שר כל האותות. אז אומר הרמב״ם, ובמה האמינו בו במעמד הר סיני? שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא בא ואומר, ומניין שבמעמד הר סיני לבדו הוא הראיה אל הנבואה, שהיא אמת, שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך בעבר ענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמר, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, כשהיה כתוב, הימינו בה השם ובמשה עבדו, אחרי קריאת ים סוף, אומר הרמב״ם, כן, זה היה אמונה לשעה, אמונה שמשה יודע לפתוח ימים, מצוין, והוא עבד השם, מצוין, בזה, אבל איך האמינו בו לעולם, שהוא מעביר את דבר השם? כי שמענו את דבר השם. הווה אומר, שההוכחה היחידה, שהיינו מוכנים לקבל כהוכחת אמת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, שיש תורה מן השמיים, ההוכחה היחידה שקיבלנו זה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו. וכך מפורש בספר שמות, בפרק י"ט, הפרק הממונה על גילוי מעמד הר סיני. הנה כתוב, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. טוב, הגענו להר סיני, מצוין. עכשיו תארו לעצמכם שאתם עיתונאים, ואתם עכשיו מגיעים לבני ישראל אחרונים למרגלות הר סיני. ואתה בא ורוצה לראיין איזה מישהו. אומר שלום שלום, שלום וברכה. כן, כאן ערוץ בני החופשיים, ואנחנו רצינו לראיין אתכם בני ישראל. נו, בשמחה. אז תגיד לי, מאיפה אתם? אנחנו בני ישראל, אנחנו באנו ממצרים. מה עשיתם שם? שם היינו עבדים, זה היה נוירה. נו, ומה קרה? הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממצרים, הוציא אותנו משם, וזהו, יצאנו. ותגיד לי, לאן אתם הולכים? אנחנו הולכים לארץ ישראל, מה זאת אומרת? לארץ אבותינו. כך הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב. וכך משה אמר לנו, שאנחנו יוצאים מכאן, מארץ מצרים, כדי להגיע לארץ. ותגיד לי, מה אתם עושים פה במעמד הר סיני? בעזרה במעמד. מה אתם עושים פה למרגלות הר סיני? מה היה עונה היהודי? לא כמו הגננת. כי הגננת הייתה אומרת, אני פה כדי לקבל את התורה. אבל היהודי האמיתי של אז, לא יכל להגיד כזה דבר, מסיבה אחת פשוטה. לעולם הוא לא שמע על התורה. הוא לא יודע מה זה שהקדוש ברוך הוא נותן תורה. לעולם לא שמע על זה, לא בשום מקום אחר, לא בשום תרבות אחרת, והוא לא קיבל את זה במסורת מאברהם, מיצחק, מיעקב. הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, ליצחק, ליעקב, שתי דברים. זרע, כלומר עם ישראל, וארץ ישראל. זה כל מה שהבטיח. כל השאר הוא לא הבטיח כלום. לכן, היהודי הזה היה עונה ברעיון, למה אתם רוצים כאן? הוא אומר, מה, אי אפשר ללכת כל הזמן, נחים קצת. הם לא יודעים מה הולך לקרות. אני חוזר אל הפסוקים. וייסעו מרפידים ועבור מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. בקיצור אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד להם שאני רוצה לתת להם תורה, שאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. נו נו, אז מה עושה משה אחרי שהוא שמע את כל זה? משה הוא משיב לקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך לבני ישראל. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. הסביר להם, הנה חבר'ה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם תורה, לתת לכם תורה, יאללה אתם מוכנים. תשובה של בני ישראל. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. במילים אחרות, כל מה שהשם רוצה שנעשה נעשה, אבל מה שאתה אומר אנחנו לא נעשה. כל מה שהשם רוצה נעשה. כן, חוזר לפסוק, אומר, ויענו כל העם יחדיו, כל אשר דיבר השם נעשה, לא מה שאתה מדבר. נו, למה הם לא רוצים להקשיב למשה? לא רוצים להקשיב למשה, כי אומרים, מה פתאום עכשיו תורה? לא דיברו איתנו על זה, מה אתה, אנחנו תקועים במדבר איתך, אז אתה, זה. אולי בכלל זה רעיון של יתרו, השבר שלך, הרי בתחילת הפרשה הוא בא, ונתן לך כל מיני עצות, ואתה קיבלת. אולי בכלל רעיון התורה הזה זה רעיון שלו, זה לא רעיון של הקדוש ברוך הוא. וישב את דברי העם, וישב משה את דברי העם אל השם. משה חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר, טוב שמע, הם לא רוצים. אני מאוד רציתי לתת מה שאתה אמרת, אבל הם לא רוצים. אומר הקדוש ברוך הוא, שכוייך, איזה גדולים. ואומר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם איך יאמינו לעולם. ויגד משה דברי העם אל השם. ויש ברוך הוא אומר, הם לא רוצים? טוב, אז אני בא. אני בא. אני בא ואני הולך לדבר איתם. תגיד להם. ואז משה יגיד להם, חבר'ה תהיו נכונים לשושת ימים, אל תקשו אלישה, וזה רק כי הקדוש ברוך הוא בא. זאת אומרת, בני ישראל לא הסתפקו בזה שמשה, ככל שגדול יהיה, יהיה המתווך ביניהם לבין ריבונו של עולם. הם רוצים, רש"י יביא את זה, רצוננו לראות את מלכנו. לא רוצים אנשים בדרך. אני מיד רוצה לפנות אל המנהל. אני לא מסתפק בבנקאי. זאת אומרת שלא רצו לקבל הוכחה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו שאומר שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר? שדבר איתנו. ובאמת זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. הקדוש ברוך הוא נגלה בהר סיני אל עם ישראל כולו. ולמה זה חשוב? ולמה זה חשוב שהקדוש ברוך הוא יתגלה לכולם ולא לאיזה יחידי יחידים? מכיוון שההוכחה על קיום מעמד הר סיני הוא זה שיש עדות, כמו שאומר הכוזרי, של 60 ריבו ששמעו את אותו סיפור ומעבירים את אותו סיפור לדורי דורות. אפילו משה בא ואומר בסוף ימיו, פרשת ויתחנן, הוא אומר כך, משה רבנו בספר דברים בפרק ד', כשענה לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא השם אלוהים, אשר ברא אלוהים סליחה אדם על הארץ, ומקצה השמיים ועל קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. זאת אומרת, אומר משה רבנו, תבדוק, אני עכשיו לא נכנס איתכם לארץ, אבל תגידו לכל הילדים שלכם ונכדים וכדומה, תבדקו בכל התרבויות, מקצה העולם ועד קצהו, ובכל הזמנים, האם יש מישהו שאומר את זה, שהשם בורא העולם דיבר עם בשר ודם? והתשובה היא לא. באמת בשום תרבות, מיתולוגיה, שהיא פרה-תורה, שהיא לפני התורה, לעולם לא ראינו אף אחד שטוען שבורא העולם מדבר עם הבריאה. לא קיים בשום מקום. אתם יודעים למה זה לא קיים? זה לא קיים כי הקדוש ברוך הוא לא דיבר עד שהוא דיבר. וכל עוד שהקדוש ברוך הוא לא מדבר, אי אפשר לדעת שהוא מדבר. למה? שאלו אותי למה? אני אענה לכם למה. מכיוון שבעולם הזה, כך זה אחד מהיסודות של הפיזיקה העכשווית, שאמר הבן אדם שנקרא לבואזיה, הוא אמר, בעולם הזה, ביקום שלנו, שום דבר לא נעלם, שום דבר לא נברא, הכל מתפתח. האמירה הזאת היא בהתנגדות מוחלטת ליסוד היהדות, של יסוד הבריאה. אבל נכון, יסוד הבריאה הוא זר לפיזיקה העכשווית. הפיזיקאים מאמינים שמדבר אחד תוסיף לזה אנרגיה, אפשר להפוך לדבר שני. זה בסדר. זאת אומרת, הרכבה של כמה דברים ייצרו משהו חדש. אבל זה, המשהו החדש הזה יהיה רק הרכבה. שיהיה דבר שנברא יש מאין, זה בניגוד למדע העכשווי. בא ואומרת התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא, מה אתה רוצה? יש מאין. אבל היסוד הזה של הבריאה יש מאין, אם הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לבריאה, הבריאה היא לא יודעת את זה. כי כל עוד שדבר הוא מחוץ לתחום ההוויה שלי, אני לא יכול לא לחשוב עליו ולא להמציא אותו. תקראו את כל הסרטים של המדע הבדיוני. כל הדברים שאתם רואים בסרטים של מדע בדיוני, של פנטסטיקה, של פנטזיה, זה הכל הרכבות של דברים אמיתיים. והנפש האנושית יודעת להרכיב דברים. למשל, אני בגן החיות ראיתי פילים, ואני גם ראיתי צבע ורוד. לכן הנפש שלי יודע להרכיב פיל ורוד, למרות שהוא לא קיים במציאות. אבל הנפש שלי לא יודעת להרכיב פריקן פרי. כן, גם אני לא יודע מה זה. כי דבר שהוא מחוץ לתחום ההבנה ובכלל הגילוי שלי, הוא דבר שאני לא יכול להמציא. באותה מידה, מוישה הילד שחי במאה שערים בירושלים, שרק דובר יידיש, ורק מכיר מזון, שהוא מכיר בית, חיידר, חיידר, בית. זה מה שהוא מכיר. הוא מכיר את זה שהוא חי בבית שלו, ומהבית הוא עובר 200 מטר והולך לחיידר. ורק במתויר ביידיש. אין אינטרנט בבית, אין שום דבר. זה מה שהוא מכיר. אז כשהוא חוזר הביתה יום אחד, עם מכנס קרוע, עם בוץ בכל הכיוונים, ועם דם נוזל לו מאף, וכשההורים שלו אומרים לו בסיסדוס, והוא עונה, זה לא אני, זה יוסם, הוא דחוף אותי, הסיפור הזה יכול להיות אמת, זה יכול לקרות, זה גם יכול להיות שקר, זה גם יכול להיות שהוא סתם רץ והחליק והוא מתבייש להגיד. כי כל המרכיבים בסיפור, הם מרכיבים בין שהם אמת, בין שהם שקר, הם בתחום הדעת שלו. הוא מכיר את יוסלה, הוא מכיר בוץ, הוא מכיר נפילה, כל זה הוא יודע. אבל אם יום אחד אותו מוישלה, שלא יודע שום דבר חוץ מבייס, חיידר, יידיש, אין אינטרנט, בא וחוזר הביתה ואומר שתי משפטים ביפנית, מוואה, ושואלים אותו ההורים, בוסיס דוס, ואומר, תראו, זה משהו מאוד מוזר, בדרך הביתה פגשתי אנשים מוזרים מאוד ברחוב, עם עיניים מלוכסנות ועם מצלמה גדולה, ולימדו אותי במפתם מטורף את שני המשפטים האלה, ואתה בדקת, זה באמת יפנית. האם הוא יכול להמציא את זה? והתשובה היא לא. הסיפור הזה חייב להיות אמת, למה? כי היפנית הוא לא חלק מהדעת שלו. אז אם עכשיו הוא יודע שאתם משתתפים ביפנית, זה חובה שמישהו מחוץ לתחום הדעת שלו, בא והסביר לו את זה. בא משה ואומר, תחפשו עוד תרבות שאומרת שהבורא מדבר עם הנברא. זה לא קיים. זאת אומרת, היחידים שאומרים שהאל מדבר עם הבריאה, זה מי שגם אומר שהוא מדבר איתו. זאת אומרת, ההוכחה לזה שהיה מעמד הר סיני, זה שהיה מעמד הר סיני. כי אם לא היה מעמד הר סיני, לא היינו יכולים להמציא את זה. בעצם, מעמד הר סיני, עצם זה שהקדוש ברוך הוא נגלה אלינו, זה התשובה של הבריאה. שהרי בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. כך מובא במשנה מסכת אבות בפרק 50, משנה א', שבעשרה מאמרות נברא העולם. עכשיו אני שואל אתכם, אותם המאמרות שפוגשים בספר בראשית, ויומר אלוהים, ויומר אלוהים, ויומר אלוהים, עד שפוגשים וסופרים ויש רק 9 מאמרות, אבל אומרים שבראשית ברא אלוהים זה גם מאמר. אותם המאמרות, האם הם מסתירים את הקדוש ברוך הוא? או מגלים את הקדוש ברוך הוא? התשובה היא פשוטה. הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא, מסתיר אותו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובכל בריאה ובריאה, וכל מאמר ומאמר, שם איזה מסך, בינינו לבינו. אם הוא רוצה עכשיו להתגלות, הוא חייב לגדור חורים, במסכים האלו. כמה חורים? 10. בוודאי. מתי יהיו החורים האלו? בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם החורים שמאפשרים לקדוש ברוך הוא להתגלות מאחורי מסכו. במאמר הוא הסתיר את עצמו. בדיבור הוא מגלה את עצמו. עכשיו אתם מבינים את המשפט שבו פתחנו? כל האומר דבר, זה לא עברית. היינו צריכים להגיד כל האומר אמירה, או כל המדבר דבר. אבל פה אומרים לא, 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 אותו לא הבנת. כל האומר דבר. זאת אומרת, כל מי שהופך את המאמר לדיבר, בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מה זה גאולה? גילוי. זאת אומרת, מי שהופך את המאמרות שהסתירו את הקדוש ברוך הוא, לדיבור שגילה את הקדוש ברוך הוא, הוא מביא גאולה לעולם. לכן זה לא פרט טכני של לצטט מקורות, שזה חשוב, של עצמו. אבל המשפט בא ואומר משהו אחר. כל האומר דבר מגלה מהדיבור. בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. ולכן, עכשיו הגילוי הזה, שהיה בדיבור האלוהי, צריך רק לזכור דבר אחד, למי הוא נאמר? הדיבור הזה נאמר לכלל ישראל, כדי שיעד לדבר הפשוט, שיסוד היסודות, הוא שהקדוש ברוך הוא פשוט דיבר איתנו. וזה הבסיס של כל השאר. ולכן אומרת המשנה במסכת אבות, כל השוכח דבר אחד ממשנתו. מה זה דבר אחד? הדבר האחד. הדיבור האחד. את עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו. הרי יש מחלוקת, הרי אם שמענו את עשרת הדיברות, או רק הדיבר הראשון, או שני הדיברות הראשונות. נגיד נלך על הכי מצומצם, ששמענו את הדיבר הראשון, זה לכולי אלמה לא פליגי. לכן, כל השוכח דבר אחד, את הדיבור האחד, הראשוני, זאת אומרת, את זה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליי. כל מי ששוכח את זה ממשנתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו, הוא לא באמת חייב מיתה, אבל כאילו. כי הרי מה, אם אתה שוכח את זה, אז אתה חושב שכל היהדות בנויה על בסיס אחר? לא. כל השוכח דבר אחד, זה הדיבור האחד, שהוא יסוד הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולמו ואליי, והוא מה שמראה לי, שבאמת התורה באה מן השמיים, ומכיוון שהתורה מן השמיים, אז למרות שאני לא מבין כל פרט ופרט, אני מבין שהקדוש ברוך הוא זה שציווה עליי לעשות כך וכך, ולכן, בגלל שאני מבין את גודלו של הבורא שברא את עולמו, אני בוודאי רוצה לעשות את רצונו. חג השבועות הוא חג מעמד הר סיני. הוא חג שמצמן את היום שבו הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו, ובתוך שכזה נברא לעולם כולו, וכאן ואילך אפשר פשוט לעבוד כדי להגיע לשחזור המעמד, שבעזרת השם תבוא השנה במהרה בימינו. אמן. וחג שמח לכולם.